פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. מאחורי הקלעים עם המנהלים המובילים במשק. והפעם שתי חברות מנכ"ל אחד. אלירן מלכי, מייסד וראסיטי ובילונג. שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא רעיונות עומק עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל, ולעזור לכם ללמוד איך להיות מנהלים, יזמים ואנשי עסקים טובים יותר. הזדמנויות לעסק חדש ומוצר חדש צצות מדי פעם, ולפעמים הן צצות צמוד מאוד זו לזו. מה עושים כשאתה המנכ״ל והמייסד של עסק קיים, ולפתע נקראת בדרכך הזדמנות מעניינת, אבל בכיוון וסגנון שונים מאוד מזה של העסק הנוכחי? זו הדילמה שניצבה מול אלירן מלכי, יזם סדרתי שמצא את עצמו מנהל שתי חברות במקביל, וראסיטי בתחום שירותי ה-IT, ומור שפיתחה מוצר טכנולוגי בתחום הזה. אז איך מנהלים בו זמנית שתי חברות בעלות אופי כל כך שונה כמו חברת שירותים וחברת מוצרים? נשמע על כך ברעיון, וגם על איך מנהלים מכירה של חברה שיסדת לחברה בינלאומית גדולה. נשמע גם על היוזמה האחרונה של אלירן, אפליקציה לניהול נכון של מחלות כרוניות, ועל התחביב הייחודי שלו, ירי מעשי. אם אפשר לקרוא לתחום שבו זכית באליפות ישראל כמה וכמה פעמים, תחביב. לצידי ראיין את אלירן דני תימור, המנכ״ל שלנו. האזנה נעימה.
אלן אלירן.
היי.
אלן. שלום דני, דני תימור, מנכ״ל פודקאסט ישראל.
אלן, אלן.
אז בוא נכיר את האורח הנוכחי שלנו בעושים עסקים. אלירן מלכי, בן 45, נשוי פלוס 4 ילדים. את התואר הראשון בכלכלה ושיווק עשה במכללה למנהל, ואת התואר השני במנהל עסקים בשלוחה של האוניברסיטה האוסטרלית סווינבורן. ב-2004 הקים את וראסיטי, חברה לפתרונות תשתית טכנולוגיים, ושנתיים מאוחר יותר את חברת מור IT, שהייתה ספינוף של וראסיטי, שמתמחה בניהול יעיל של משאבי IT. שתי החברות נרכשו בהמשך על ידי אמת מחשוב ו-EMC בהתאמה. ב-2013 ניהל אלירן את מרכז הפיתוח הישראלי של פיבוטל, שהיא חברת בת של EMC, ב-2015 הקים את בילונג טייל, שמפתחת אפליקציה יהודית לחולי סרטן ומשפחותיהם. אלן אלירן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה.
אז בוא נתחיל בסוף, באפליקציה יהודית לחולי סרטן. איך מגיעים לעשות אפליקציה לחולי סרטן?
כן, זה היה הפתעה גם לנו. אני עובד עם אותו צוות כבר הרבה זמן, וכשישבנו אחרי הפתקה האחרונה של פיבוטל, גילינו בהפתעה כביכול, שכל אחד מאיתנו איבד בני משפחה למחלת הסרטן. אני באתי את סבא שלי ואת אחות של אמא שלי, עירד ה-CTO איבד את אמא שלו, בדיוק שנה קודם, ובדיוק אח של אמא שלי נהיה חולה באותו שבוע, אז בגלל זה דיברנו על זה.
זאת אומרת, מה, ישבתם בקפה ושוחחתם, ישבנו,
כן,
פתאום זה עלה?
ישבנו בפאב כזה בערב, ובדיוק התחלנו לדבר, ואז גילינו שגם ה-VPRND שלנו איבד את אבא שלו למחלת הסרטן, וכל אחד בשנים אחרות, ואז התחלנו להגיד, רגע, אני עשיתי ככה, ואני עשיתי ככה, וכל אחד אמר, מה פתאום עשית את זה? למה לא עשית ככה וככה? מתברר שכשאתה שנים בתהליך, אתה מאוד חכם, אתה כבר יודע איזה רופא כן ללכת, אתה יודע איזה תהליך כן לעשות ואיזה לא, טיפולים, זאת אומרת, כל חולה שהוא שנתיים שלוש בתהליך, יש לו המון טיפים לתת לחולה שהתחיל היום. אבל מכיוון שזה מחלה, קוראים לה מחלה קשה הרבה פעמים, אנשים אפילו לא רוצים לבטא את השם שלה, אנשים לא משתפים את הבעיות שלהם. אף אחד לא כותב בפייסבוק, נשרו לי הציפורניים, אני רוצה לעשות ככה וככה, כי אף אחד לא ידבר איתו אחר כך. ומצאנו לנכון שבחיים יש לנו, בעסקים יש CRM, שעוזר לך למכור יותר טוב, יש לך ERP שעוזר לך לנהל עסק יותר טוב, גאנט לפתח תוכנה יותר טוב, אבל אין כלי לנהל את המלחמה לחיים שלך, שעוזרת לך למנוע טעויות ולעשות את התהליך הכי יעיל לאופטימום, לתוצאה אופטימלית. ומכיוון שאנחנו באנו מעולם של שיפורים משאבי IT, לקחנו מחשב והצלחנו לגרום לו לרוץ פי 10 יותר מהר ויותר, אז אמרנו, רגע, בוא נשנה את התהליכים היום בעולם הרפואה. אמרנו שנתמקד בשיפור תהליכים של טיפול במחלות הכרוניות. סרטן זה אחד מהם, מחלה מאוד קשה, עולה הרבה מאוד כסף גם לחולים וגם למערכות הבריאות. כמות החולים רק גדלה, והאי ודאות היא ענקית, כי זה לא מחלה אחת. סרטן יש הרבה סוגים, ואם אתה בשלב 2 או שלב 4 טיפול שונה, ואם אתה מגיב לתרופה אחת או אחרת, זה מאוד קשה, זה מין ווייז כזה שאין לך דרך אחת טובה. מאוד מורכב לעשות, תהליך מאוד קשה שהיה נראה שלא נוכל לקבל, להצליח אותו אפילו. ואני מאוד שמח שעכשיו אנחנו בהצלחה מטורפת, כאילו גם בארץ, גם בעולם, נראה נהדר.
אמרת שבעצם לכל אחד מהסביבה שלך היה את זה. כן. עוד פעם, מה היה אצלך שדחף אותך?
סבא שלי נפטר מסרטן, סרטן המעי. אחות של אמא שלי נפטרה מסרטן הריאות. אח של אמא שלי יש לו סרטן הפרוסטטה. עכשיו הוא בפולו-אפ, שזה סימן טוב, אבל באותו זמן בדיוק הוא גילה את זה, אז כבר אתה רואה את זה, מתקרב מכל מיני כיוונים, אתה רואה את הטעויות. אחות של אמא שלי נפטרה אחרי שאמרו לה שהפציטי שלה נפלא. אפשר להפסיק עם הטיפולים. ובדיעבד מתברר שכנראה או לא הסתכלו או לא הסתכלו טוב. זאת אומרת, אם תקרא את מבקר המדינה, אז תראה שטעויות בפענוחים של הדמיות הם עשרות אחוזים, זאת אומרת עד 30%. זאת אומרת, אחד מכל שלוש יכול להיות שהוא קיבל פענוח של הדמיה שהוא לא מדויק, מלשון המעטה.
אחד מתוך שלוש זה
מטורף.
זה סטטיסטיקה נוראית.
נכון, כאילו. בגלל זה אני אומר, זה כתוב בדוח מבקר המדינה, לא הייתי אומר את זה סתם. וזה ממש קשה, גם אין מספיק מומחי הדמיות בארץ, אז זה עוד יותר מאתגר. אחד השירותים שנותנים בבילונג זה שאתה יכול לשתף את ההדמיה שלך עם מומחה שנותן לך אישוש, כן או לא, למעלה דברים כאלה, דרך אגב הכל בחינם, אבל במסים גדולים בסופו של דבר זה גם יהיה דברים יותר מורכבים לעשות.
אז זו שאלה מתבקשת, באמת האפליקציה חינמית, ואתה אומר שיש רופאים שאתם עובדים איתם כחלק בעצם מהתמיכה וההתייעצות של המשתמשים, איך, מה המודל הכלכלי המתוכנן של האפליקציה?
אוקיי, יש... בגדול, האפליקציה נותנת ערכים עצומים, גם לחולים וגם לבתי החולים. בית חולים שהוא בקשר עם הקהילה שלו, שהטיפול יותר יעיל ויותר אופטימלי, ואיכות החיים של החולה יותר גבוהה, אז הוא גם מתוגמל, במיוחד בארצות הברית, הוא מתוגמל יותר מהמדינה, וגם מכיוון שהוא חסך עלויות אינגייג'מנט עם החולים, למעשה הוא מגדיל את הרווח הטיפולי שלו. אז בילונג נותנת להם את האפליקציה כדי לאפשר את זה, הם חוסכים ומרוויחים כסף ומשלמים לנו תמורה. בארץ אנחנו עובדים, בארץ נתנו את האפליקציה בחינם לבתי החולים, איכילוב מצטרפים, כרגע, קפלן כבר בפנים, שיבה והדסה גם, ולמעשה הם יכולים לתת שירותים לחולים שלהם דרך האפליקציה, גם דרך האפליקציה. זו שיטה מאוד מהירה, דינמית, אפילו חצי כיפית אפשר להגיד, לתקשורת עם החולים, וזה נותן ערך לכל הצדדים. וכשאתה נותן ערך לכל הצדדים, אז יש מספיק מודלים עסקיים להוציא מזה כסף בסוף.
כן, אני טובה. יכול להתחבר לזה במישור של אני מול רופא המשפחה שלי, מאז שיש תקשורת, בעצם קופת החולים מאפשרת תקשורת ישירה מול הרופא, לא רק כשאתה בא למשרד, אז אפילו הקשר שלי והרופא התחזק באיזושהי צורה, כי אנחנו משוחחים יותר משהיינו משוחחים, הייתי צריך להגיע ממש למרפאה. אז אולי זה גם מחזק קצת את הקשר הזה עם הרופא והמטופל.
נכון. זה גם נותן לך אפשרות, אבל לראות, תחשוב שאתה גר בקצה המדינה, סתם, נגיד קריית אונו, קריית שמונה, סליחה, אלת. לא בהכרח אתה נגיש לאותם רופאים שיש במרכז, אולי הם יותר טובים, אולי הם פחות טובים, אבל אם אתה רוצה לקבל איזושהי התייעצות עם רופא אחר, זה מאוד קשה היום. צריך לנסוע הרבה, לקבוע תור חודש מראש. התייעצות קלה אפשר היום דרך האפליקציה, ואז אתה כבר יודע כיוון, האם בכלל שווה נסיעה או לא שווה לנסוע. וזה חוסך הרבה מאוד זמן ואנרגיה. לפעמים תעצומות נפשיות, חולה שביום שישי מתחיל צום, כי הוא חושב שביום ראשון לחימו הוא צריך להגיע עם צום, עובדה אמיתית. ואז הוא מקבל תשובה, אחרי שעה לא צריך צום. הוא חסך לעצמו יומיים של צום, ואם הוא היה מגיע בצום, הוא לא היה מקבל את החימו, כי הגוף חלש מדי. חולה שחושב שהוא מתחיל להרגיש לא טוב, ואומר, רגע, זה כן טוב, זה לא טוב. ה-24 שעות, 48 שעות של לחץ, גורם לפגיעה באיכות החיים שלו וכדומה, אם התשובה מגיעה יחסית מהר, זה משפר את איכות החיים. במיוחד שאתה רואה גם פתרונות אחרים. יש פתרונות נהדרים לאיכות חיים יותר טובה, שפשוט אחרים ניסו והצליחו. כשאתה רואה 70 איש שממליצים על פתרון מאוד פשוט, סתם של לגרגר מלח אחרי טיפול מסוים של כימו, לגרגר מהם מלח, וזה יכול להציל חיים, או לפחות אפס תופעות לוואי במקרה הזה, אז זה פנטסטי, וזה חינם.
יש פה...
כן. אני חייב להגיד בחוויה האישית שלי, ליוויתי משהו כמו שנה אחורה, חבר שחלה במחלת הסרטן, ולשמחתנו החלים לחלוטין ממנה, או לפחות נמצא במיינטננס, כמו שקוראים לזה. אני חושב שאחד הדברים שאולי האפליקציה תיתן, אני לא יודע אם זה ערך שאתם תכננתם, אבל לפחות ככה בהרגשה שלי, היא מעט תעזור עם בבדידות של ההתמודדות במחלה. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה שיש עוד אנשים שמתמודדים עם אותן שאלות, עם אותן בעיות, אני חושב שזה נותן הרבה ערך. אנחנו יכולים לראות את זה ברשתות חברתיות רגילות, לאו דווקא סביב נושא של מחלות, אתה רואה שיש עוד אנשים כמוך.
מעולה, זה נכון מאוד. אחד, החברה נקראת בילונג, שייך, אבל גם בילונג, בילונג, תהיה ארוך. וזה, בכוונה אנחנו משתמשים במילה הזאת, כי כשפיתחנו אותה, אנחנו באים מעולם שאנחנו רוצים לייצר כמה שיותר טיפול מותאם אישית לחולים. כי אנחנו שונים, אנחנו אוכלים שונה, אנחנו נראים שונה אחד מהשני, בטח בעולם הגלובלי, ותרופות שעובדות על אשכנזים מבוסטון, או נקרא לזה לבנים בהירים מבוסטון, ושונים,
כן, נכון,
לא בהכרח עובדים אותו דבר על אנשים שחיים בטורקיה או באסיה. וכשאנחנו מסתכלים על הגרף שנקרא פרוגנוסיס של חולי סרטן, יש גרף שהלונג טייל זה אלה שניצחו את הסטטיסטיקה, אלה שחיים 10 שנים עם מחלה שהרוב חיו איתה שנתיים. הם נקראים הלונג טייל, ולכן לחברה קוראים בי לונג, מצד אחד. מצד שני, בגלל הרשת החברתית, הקמיוניטי, זה בי לונג, זה גם שייכות. כי כשחולה, לדוגמה סתם, סרטן הלבלב, חולה שהוא 6 חודשים במחלה זה המון, זה כבר נחשב הצלחה כמעט. מה שהוא תורם לחולה שהוא חודש ראשון במחלה, זה הוא מאפשר לו לפעמים להרוויח עוד כמה חודשים טובים, אם לא יותר. והתחושת שייכות שמדברים ביניהם דברים מאוד אינטימיים, אני לא אמרתי קודם, אבל זה מאוד חשוב, הכניסה למערכת היא בשם, היא אנונימית, בכינוי. יש לנו אנרי השמיני, יש לנו קינגליר, יש לנו בריין 72, יש כל מיני שמות. וכשאתה אנונימי מאחורי המסכה של אפליקציה, אתה יכול לשתף דברים מאוד אישיים, מאוד כואבים, ואתה מקבל טיפים ודברים רלוונטיים, ונוצרו חוברויות של אנשים שפשוט באותו נקודה, באותו שלה, מתמודדים עם אותם בעיות. התחושה שאתה לא לבד עוזרת לאנשים להחזיק. אין לנו ספק, אנחנו רואים את זה גם בתודות שאנחנו מקבלים מהם. זה לא רק ידע, זה ממש תחושה של שייכות והביחדנס. הסיסמה שלנו נקראת Beating Cancer Together, זאת אומרת, ביחד ננצח את הסרטן. גם התחושה שלה ביחד וגם הידע שלה ביחד שעוזר.
בוא סיפרנו על מה אתה עושה היום בעצם, על העיקר העיסוק שלך היום, ועכשיו אני אקח אותך אחורה, אחורה, אחורה. ספר לי קצת ככה על הילדות שלך בבת ים. לא ילדות שמנת קלאסית שכזו, נכון?
ההורים שלי עשו הכל שיהיה טוב. זה קודם כל, והם עשו עבודה נהדרת. ובת ים זה בלי קשר למשפוך, זה אחלה שכונה לגדול. אתה נהיה מצד אחד, אתה יכול לבחור בין שתי צדדים של חריצות. אחת היא גם בתחום הלימודים, והשנייה היא יותר ברחוב. ובגדול אתה צריך לדעת לעמוד על שלך. יש לי הרבה חברים שהיו איתנו בתיכון, וזה קצת המרפקים שלמדנו בבת ים עשה לנו טוב. אנחנו יודעים להיות נחמדים, אבל גם יודעים...
זה הכין אותך לעולם העסקים באופן עקרוני.
זה לא מזיק, זה לא מזיק. זה לא מזיק, נלך על זה ככה.
אתה היית סוג כזה של ילד של לימודים ובית ספר, או ילד יותר נוטה לכיוון הרחוב, באישיות?
תראה, השיער שלי הוא ג'ינג'י, במקור, אז אני מסביר לך הרבה על האופי. אני כבר קצת...
יותר מדי זה במנכה.
יש כמה שיערות לבנות, האמת שזה בעיקר הדיו דיליג'נט, כשאתה מוכר חברה, אתה כמעט רואה את השיער מתחיל להיות לבן תוך כדי תנועה. זה במיוחד לחברה אמריקאית. אז זה ממש נצבע תוך כדי תנועה. ואני הייתי ככה בין לבין. הייתי תלמיד מצטיין, אבל הייתי מעט בבית ספר.
ואז החלטת ללכת בעצם לתחום של מנהל עסקים, של כלכלה, שיווק. מה משך אותך דווקא לכיוונים האלה?
יש... כשאני עזבתי את הצבא, אני בצבא פיתחתי תוכנה למטוסים ודרג דלת, עשיתי דברים מאוד מגניבים, גם הצטיינתי בכמה דברים, ואז איך שהשתחלתי בצבא, פתחתי חברה שפיתחה מוצר שנקרא FTS, מיקרופרוססור 8371, אם אני זוכר נכון, הלחמנו אותו בלילה, צרבנו, הייתי אחלה גיק, זאת אומרת, אני גיק טכנולוגי מאוד במקור, ותוך פחות משנה נגמר לי השוק. זהו, מכרתי את הכל, והבנתי...
יתן לנו טיפה יותר רקע. כן. מה המוצר הזה, ואיך תוך שנה, פאפ, נגמר השוק.
כי זה מערכת שנקראת FTS, Fire Training System, זה מערכת ללימוד לוחמים לירי, יחידות מיוחדות, סוואט, ימם, מכרתי לכולם מאוד מהר. עלה לי לייצר כמעט מה ש... אני כל כך אהבתי לייצר את זה, שאני מכרתי את זה כמעט במחיר שייצרתי, רק כדי שהתלהבו על המשתמשים. ופתאום, והיה שם פטנטים מאוד מורכבים, המון דברים, ואז יצאו היפנים עם מוצר מפלסטיק, שעולה בערך רבע, שעושה דבר אחד. שלי עשה איזה 20 דברים, ועושה דבר אחד. ומאוד, ואני מכרתי כמעט לכל היחידות המיוחדות בארץ וכדומה, אז נגמר לי השוק. ובשביל לקפוץ מדרגה הייתי צריך, זה לפני 20 שנה, בערך 40 אלף דולר, שזה, לא יודע, משהו כמו, לא יודע, 150 או 300 היום, 200 אלף דולר היום. ואז הבנתי שהטכנולוגיה זה דבר חמוד, אבל לדעת למכור ולשווק ולהעביר את המסר, להבין את השוק שלך, אתה צריך לדעת ביזנס יותר טוב. אז היה לי מאוד טריוויאלי ללכת לעשות תואר ראשון בשיווק ובאמון, באמת עשיתי שינוי אחר כך להבין גם את המשתמשים, וזה שינוי מאוד...
זה נערה מתוך צורך אמיתי שלך, אני מבין, כאילו פתעת את הבעיה שלך, בלהגיע לסוג הזה של...
יש שלב בחיים שאתה בטוח, אני עדיין חושב ככה, שהמוצר הטכנולוגי הכי טוב, הוא המנצח. אבל הוא לא מצליח לבד. זאת אומרת, אם אתה עושה שיווק מדהים עם מוצר לא טוב, אז אתה מצליח מעט מאוד זמן. אם אתה עושה מוצר מדהים בלי שיווק, אתה מצליח מעט מאוד זמן. אתה צריך לדעת להכיר את שתי הקצוות. אתה גם צריך לדעת לנהל עסק וכדומה. זאת אומרת, אם אתה... יכול להיות שאם הייתי אז מספיק חכם, אולי לא הייתי פותח את העסק הזה בכלל. זאת אומרת, הייתי מסתכל, רגע, מה אני יכול למכור, מה הגודל שוק וכדומה. קצת שני, הייתי בן 23, וזה היה נראה לי מה זה מגניב לכבוש את העולם. ואני מאוד אוהב יזמים כאלה, דרך אגב. אבל הם בטח צריכים להבין שהם עדיין בני 23, והם צריכים לדעת מה כן לעשות או לא. אבל זה היה מין, אני לא אוהב להיחשל, אז זה היה סתירה כזאת ששמה אותי על המפה.
אתה רואה בזה כישלון? הרי אמרת שמחרת בסך הכל כמעט כל הגורמים בארץ שהיו יכולים לקנות. זה כישלון מבחינתך?
תראה, החברה נסגרה ברווח קל, אבל זה לא עשה את מה שרציתי אז. ומה שלמדתי יותר טוב זה אחר כך להגדיר מה אני רוצה. כדי לראות את המטרה. זאת אומרת, זה שאתה הולך ללמוד מה שנותן לך את הכלים הנכונים כדי להצליח. בכלל, אחת הסיסמאות שלי, שמי שמכיר אותי שמע אותה הרבה, זה מקצועיות, נחישות והתמדה פותרים כל תעלומה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתור משהו, אתה צריך קודם כל מקצועיות. אתה לא יכול להיות צבאי בלי להבין מה זה צבאי. אתה לא יכול להיות אינסטלטור בלי להבין כלום בזה. זאת אומרת, לא משנה אם תנסה לתקן משהו בלי שום יכולת והבנה, זה לא יצליח. אתה קודם כל צריך להבין את המקצוע. אחר כך צריך נחישות והתמדה כדי להצליח. אבל שלב ראשון הוא קודם כל להבין. וכשהבנתי שאני טוב בטכנולוגיה ולא טוב בביזנס ושיווק, אז עשיתי את השינוי.
ואז הלכת בעצם להיות, בעצם איש מחירות, בהתחלה בחברה שנקראת קומית, נכון?
כן.
לאחר מכן גם באורקל. וגם שם, לפי מה שקראתי, הצטיינת לא מעט. באמת, הצלחת כן לעלות על המסלול, נכון. מה לפי דעתך מבדיל בין איש שיווק טוב לאיש שיווק ומחירות טוב לאיש מחירות מצוין?
אוקיי, קודם בקומית הייתי גם חלק בצוות ההקמה, וגם היא נמכרה לקו מנחה ב-2012. אני אף פעם לא מכרתי משהו שאני לא מאמין בו, ואני מאוד יורד לפרטים. מאוד יורד לפרטים. זאת אומרת, אם יש, אתה צריך מצד אחד להבין את הצורך של הצד השני, אתה צריך לדעת שמה שאתה מספק עונה על הצורך, ואם הוא לא, אז אפשר לשלוט ולהתאים אותו. וזה גם מה שיפה בסטארט-אפ. זאת אומרת, אם הפיצ'ר לא קיים ויש צורך, אז מפתחים אותו. ואמון, עבודה. זאת אומרת, יחסים עם לקוחות ועבודה, הם לאורך זמן, לא עושים משהו היום ושוכחים אותם, הם כולם, זה מדינה קטנה, כולם פה פוגשים אותך כל הזמן, ולכן זה חשוב לעשות משהו מההתחלה טוב. לרדת לפרטים, גם במוצר שאתה מספק, אני מאוד טכנולוג, אז אני גם יודע מה אני מוכר, מה אנחנו מכרנו, מה הם מספקים וכדומה, ואותו דבר בצד השני של מה שהוא צריך, ומבדים סגירה. לקוחות צומחים, בדרך כלל כשאתה מספק להם משהו, בטח בקהילת האנטרפייז בארץ, שכולם מכירים את כולם, אנחנו ככה גם מכירים הרבה אנשים, שזה חוזר וחוזר. אחרת אתה אוסף כתיף תפוזים, באיזשהו שלב נגמר לך השוק ואתה עוזב את הביזנס. זה שאתה נשאר באותו תחום, זאת אומרת שעשית מסר טוב.
הייתי רוצה ככה להעיר, דיברנו קצת על אורקל, אז אורקל היא קורפורט אמריקאי, ואתה מאוד יזם באופי שלך. זאת אומרת, איך היה המפגש בין היזמות לבין הצורך ליישר קו עם הדרישות, עם המדיניות של הקורפורט, עם זה שאת סך הכל אתה מוגבל, אתה לא... גילית איזושהי טריטוריה חדשה, היא לא מוגדרת בדיוק בעולם שלך, כן, כן אפשר לגשת ללקוחות האלה, אי אפשר לגשת ללקוחות האלה.
כן, זו נקודה חשובה ונכונה מאוד. היה לי המזל באורקל שמאוד מהר הבינו שבגלל שאני יזם, אני צריך לעבוד מול סטארט-אפים. זה דרך אגב אחד הדברים שגם עזר לי. אני פגשתי מנכ"לים כמוני, ואנשים כמוני שחושבים כמוני ועובדים, ולכן רוב העבודה שלי הייתה בחוץ, מול אנשים שאני אוהב. מול אנשים מוצלחים ויזמים וצעירים ונמרצים, עם פאשן ותשוקה בעיניים. וזה היה חלק הקל מאוד יחסית בעבודה. מול אורקל בפנים, כמובן, כי אנטרפייז צריך לעבוד לפי החוקים, אז כמו כל דבר בחיים, אתה לומד את החוקים, אתה קורא אותם, ואתה מנסה להתיישר איפה שצריך ואיפה שלא, אתה מנסה למצוא פתרונות שמתאים לשני הצדדים, לא תמיד זה מצליח, ולכן אתה חייב לפרוץ החוצה. בכלל, מנהל תמיד צריך למצוא דרך לתת לעובד שלו את הסביבה הכי טבעית לעובד לעבוד. ואם הרגולציה מכבידה או תהליכים, אז לטוף אותו עם כמה שפחות רגולציה. לי גם שם היה את המזל עם הבוס שלה, הכיר אותי ועזר לי להתמודד עם המערכת חכם יותר.
מה היו הנסיבות בעצם שב-2004 עזבת את התחום הזה והלכת להקים את וראסיטי?
אני החלטתי באיזושהי נקודה, אני ידעתי מגיל צעיר שאני רוצה לעשות עסקים וכדומה, ולפני שהלכתי לאורקל, היה לי כמה חלופות, היה לי לנהל לחברת הייטק בהרבה מאוד כסף, גם עם מחזור גדול וגם מזכורת נאה, או להתחיל כאיש מחירות באורקל. והנקודת זמן ההיא, חשבתי למעשה, אם אני הולך עכשיו להיות מנכ״ל, מאוד קשה לרדת אחר כך. אחר כך לקבל סמנכ״ל זה מאוד קשה, כי תמיד המנכ״ל הנוכחי חושב שזה קטן עליך, ואתה רוצה את הכיסא שלו, או כל דבר אחר. ולא הייתי בטוח אני שאני מוכן, הם קיבלו אותי, אבל אני לא. לא הייתי בטוח, וללמוד באורקל היה נכון. היה ללמוד ארגון גדול, זה מאוד עזר לי דרך אגב בעסקאות אחר כך, כשאתה מכרתי ל-EMC וכדומה, אתה לומד איך ארגון גדול עובד. ולכן היה מאוד, מאוד טבעי. באיזשהו שלב באורקל, בהמשך למה שדיברנו קודם, פשוט זה קטן עליך, זה נחמד. זה להשתמש, אני השתמשתי בכמה נקודות נוירונים מתוך המוח, ולא בכל מה שאהבתי ורציתי.
אני רוצה ככה לקחת אותך אחורה, עוד לפני שאנחנו קופצים לוורסיטי, אני חושב שאנחנו, לפחות בחוויה האישית שלי, גם כיוצא עולם ה-IT, חווים את ההתבגרות, אולי יש אפילו אומרים, הזדקנות של עולם ה-IT. אתה, וגם אני, בשביל הגילוי הנאות, פעלנו בשיא הפריחה של ה-IT. קודם כל, איך אתה רואה את השוק הזה? לאן אתה חושב שהוא הולך? שוב, אני יודע שאתה כבר לא נמצא שם, אולי בגלל זה תוכל לתת גם ככה אובזרבציה יותר אובייקטיבית. ולאן אתה חושב שהוא הולך? מה אתה חושב שיקרה עם השוק הזה?
אוקיי. אני חושב ששוק ה-IT שהכרנו פעם, המילים, קרא לזה, בסיסי נתונים של אורקל, IBM, כל משהו לאופן סורס, לא רלוונטי בעתיד. לא רלוונטי כבר די הרבה זמן. מי שתקוע איתו פשוט משלם הרבה מאוד כסף כדי להישאר איתו, אבל זה פשוט לא קיים. היום אנחנו כחברת סטארט-אפ, וכל מי שאני מכיר בעולם הסטארט-אפ, בטח חברות שגם אני משקיע בהן, אם הוא לא עובד כמעט הכל אופן סורס, או בעיקר אופן סורס, אז זה לא תקין. כי כל אחד כזה יכול לתפוס אותך ולעצור לך את הצמיחה בעתיד. קלאוד זה מפתח שכולנו יודעים. היום סטארט-אפ, במקום לקנות 10 שרתים, שעולים לו $10,000, משלם $50 עד $500 בחודש לענן, ויש לו אפליקציה עם גיבוי, עם הכל בענן, פתחים מהר, גודלים מהר. העולם הולך לשם בצורה מאוד 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 ברורה. מי שלא רואה את זה, לדעתי, לא רואה טוב. כולם רואים את זה, גם המספרים, אפשר לראות את זה בחברות. ומה שיהיה, לדעתי, העתיד, כמו בכל דבר אחר, זה ביג דאטה, וכל מה שקשור באינגייג'מנט. כל הסוגים של רשתות חברתיות, גט טקסי, לצורך העניין, זה גם סוג של רשת חברתית, שהם יודעים לא מעט על התנועות של אנשים, ומה עושים וכדומה. הובר הולכים עכשיו מרשת של מוניות, שזה רשת חברתית של שירותים נקרא לזה, להביא רכבים וכדומה, כל העולם הזה של קשר, זה נקרא דיגיטל האב, כל מה שמהווה דיגיטל האב או ביג דאטה זה העולם, גם בילונג שם, זאת אומרת דיגיטל האב של חולי סרטן, זה העולם.
אז אני מקדים את באמת את המאוחר, אבל כבר הזכרת את זה, אז אתה משקיע היום בכמה חברות, איזה חברות למשל אתה יכול לספר לנו שאתה חלק מהן? ולמה?
אני משקיע בדרך כלל במשהו שאני חושב שגם הפוטנציאל הוא טוב, וגם הצוות המנהל טוב. בכלל, אני חושב שהסיכוי של חברה להצליח, תמיד כולם אומרים צוות, 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 והרבה משקיעים אומרים צוות, אבל לא מתכוונים באמת. אתה מראה להם צוות מדהים והם לא זה. אני מנכ״ל בסדר. יש יותר טובים ממני, אני בטוח. הצוות שלי מדהים. מדהים. אני חושב שבכל יחידה שיש, זה כמו סוואט, כמו סיירת, כמו תזמורת, צריך אדם שהוא איש מפתח במה שהוא עושה. זאת אומרת, איש טכנולוגיה צריך להיות איש מפתח. איש כספים צריך להיות כוכב בפני עצמו. אם צריך לבחור במקום מ-1 עד 10, שלא כולם יהיו 10, הם צריכים להיות 9 וקצת, אבל הם חייבים לדעת לנגן ביחד. זאת אומרת, צוות שהוא גם מוכשר, כל אחד בתחומו, וגם מנגנים טוב ביחד, בלי בעיות אגו, בלי בעיות זה, קשה מאוד לנצח אותם. וזה מה שאני משקיע בדרך כלל.
העלית פה משהו שחוזר בלא מעט מהרעיונות שעשינו, בין אם אנשים שמשקיעים או אנשים שהשקיעו, ואתה חוזר כל הזמן על העניין הזה של הצוות. איך גיבשת את הצוות?
לי היה, נקרא לזה, מזל. אתה יודע, ביהדות, מזל, מישהו פעם לימד אותי, אז זה לא נמצאתי, מזל זה מקום, זמן ולעשות. מקום וזמן לא תלוי בנו, לעשות תלוי בנו. אז בגדול זה צוות שאני כבר עובד איתו הרבה מאוד שנים, שלאט לאט הסתנן, והסתנן למובחר כמו ציר של בשר, שבסוף מי שנשאר איתך הכי הרבה זמן והקור, זה האנשים הכי טובים, שאתה סומך עליהם בעיניים עצומות, הולך איתם לכל מקום, יודע שאם הם אומרים שזה נעשה, זה נעשה, ואם יש איזו התלבטות זה ככה, ואפשר להתייעץ איתם וכדומה, וזה זמן עושה את זה. זאת אומרת, גם יש קשר שמתחיל מיד מצוין, אבל כשאתה שנה ביחד איתם, ושנתיים ושלוש, ועוברים משברים, ועוברים הצלחות וכדומה, אז זה הרבה יותר טוב מאשר לקחת שלושה תותחים, לשים אותם בחדר, ולהגיד להם בואו תפתחו משהו.
זאת בכלל... אומרת, אתה לוקח את הצוות שלך מפרויקט לפרויקט בעצם, וזה ממשיך יחד איתו?
נכון. חברות וראסטי, מור, פיבוטל, והיום אני כמעט אותו צוות שרץ את זה. עוד פעם, סינונים הטבעיים, אבל הטובים כל פעם הולכים ורצים איתנו, יש כאלה שכמובן הלכו גם טובים אחרים, שהלכו למיזמים משלהם ועוד, אבל כן, זה קל. כשאתה מדבר עם צוות, אנחנו קוראים לזה טלפתיה כמעט. אנחנו יכולים לשבת בחדר, ולפי איך שאני יושב, הם יודעים מה אנחנו חושבים, ולפי, נקרא לזה, מבט, אפשר לחשוב אם הטכנולוגיה תעבור או לא תעבור. זה מאוד, מאוד קל, זה חוסך המון זמן, אין בעיות אגו. לא לכולם יש את הלוקסוס הזה של צוות ככה שרץ איתם הרבה זמן, אבל זה חשוב מאוד. אני אומר, בכל קורפורט ראיתי את זה הרבה, IBM, EMC, Oracle, כולם, כולם קוראים את ה, נקרא לזה, את המאמרים הרלוונטיים, לוקחים את האנשים הכי טובים שיכולים לשים, שאני אומר כמה מזכורת שהם רוצים, הכי טובה, מאוד קל לשכנע אנשים עם מזכורת פנטסטית, לבוא לעבוד, שמים אותם בחדר ואומרים להם, תפתחו משהו מגניב. זה לא שווה שום דבר. בעיניי, זה לא שווה שום דבר. צריך למצוא אנשים שמאוד מוכשרים, שהם רוצים לעבוד ביחד, שהם רוצים לעבוד בתחום שביקשו מהם לעבוד, אפילו אם זה בכוונה, זה פחות כסף מהחלום הרטוב, כי זה אומר שהוא באמת רוצה לעבוד בזה, שהוא רוצה לעשות שינוי, ושהם רוצים להיות ביחד. סטארט-אפ זה להיות ביחד לפעמים 9 שעות, ולפעמים 12, ולפעמים 16 שעות. זה משביח תאריך. וכשמנצחים, וברוך השם אנחנו מנצחים הרבה, ומצליחים הרבה, החוויות הן לא נורמליות. זאת אומרת, בסופו של דבר בסטארט-אפ אתה נמצא הרבה יותר עם הצוות שלך, מאשר עם הבני זוג.
אז ספר לנו על תהליך ההקמה של וראסיטי. חברת בעצם לאילון, אני חושב את השמות נכון, אילון רוסמן ועירת דויץ', נכון? איך נוצר הקשר ביניכם, ואיך החלטתם להקים את וראסיטי?
התחלתי את זה עם אילון, אילון היה, הכרנו די חברים משותפים, וזה, פעם בלתך זה היה מסיבה, אחר כך הכרנו עוד כמה פעמים וכדומה, לשנינו היה רעיון לשפר תהליכים ולעשות דברים ולצאת לדרך עצמאית, ואיכשהו ככה התחברנו עם היכולות תעשייה וניהול שלו ומיכולות שלי.
ונזכיר שזו חברה שמתעסקת בעצם בתשתיות טכנולוגיות, תשתיות
נכון, IT. כן. היא גם התחילה בהתחלה כתעשייה וניהול במובן מסוים עם אילון. ובהמשך הדרך היינו צריכים טכנולוג מוביל וכדומה, ובחרנו בעירד. אהבתי את ה, נקרא לזה, את המימיקה בשיחה, ואז הצלחנו, וזהו, זה קרה מור וגידים.
נכנסתם לעולם, אני יותר אוהב לקרוא לזה עולם האינטגרציה, כי בתכלס, אם אני זוכר מה בדיוק וראסיטי עשתה, זה עשתה הרבה outsourcing, בעיקר בעולם ה-DBA, אבל גם אינטגרציות, נכנסתם לאחד העולמות באותה תקופה היותר תחרותיים שיש. איך מובילים חברה שרק עכשיו נולדה להצלחה בעולם הזה?
כן, כשעזבתי את אורקל ואמרתי שאני נכנס לעולם הזה, אז בגדול צחקו עליי. החברים שלי לא בצחוק רע, אלא אמרו לי מה השתגעת. היו כמה גיבורי תעשייה ש... אנחנו מכירים אותם, אף אחד מהם לא קיים היום דרך אגב, כבר כמה שנים אחר כך. וכאילו היה אפס סיכוי להצליח, אתה בא למכור את אותם שירותים כמו אחרים, מה הפידול שלך, מה האיכות שלך, בטח בלי גב וכאלה, שבדיעבד אני אומר באמת למה לקחתי את זה, זה היה לי רק כל כך חכם באותו רגע, ואם היום אתה שואל אותי, לא הייתי בטוח שהייתי עושה את זה, למרות שזה מאוד הצליח, וזהו, ואז אתה מסתכל, ואתה אומר לעצמך, רגע, מי מלך הר? זה אסטרטגיה שיווקי דרך אגב, שנקראת מלך הר, ואיך אתה יותר טוב? וחותרים, מקצועיות, נחישות והתמדה, כמו שאמרתי קודם. אחד הדברים שאמרנו שאנחנו נעשה, אנחנו ניתן שירות מעולה במחיר סביר. ואז אתה צריך לשכנע שאתה באמת עושה את זה, שהשירות הוא באמת מעולה, ושהמחיר הוא באמת סביר. שמחיר סביר בעיני לקוח ישראלי זה לא קיים. יש תמיד מחיר גבוה מדי, אין כזה מחיר סביר. אפס זה מחיר גבוה, אם אתה חושב שזה יש... בעשייה האווירית בכלל חשבה שאנחנו צריכים לשלם להם עבור הזכות שנשתמש בהם, וגם לא לוגו, יש לקוחות כאלה בארץ, לקוחות כיפים.
אני גם מזכיר חוויות שלי כסופר לפעמים, שאנשים כאילו, אתה תכתוב בשבילי ותראה את עצמך כבר מזל שאני מפרסם אותך.
נכון. אבל הקפדנו המון, עשינו המון המון השקעה בלהראות שהשירות שלנו הוא מעולה, ושהמחיר הוא סביר יחסית. ואז לאורך זמן זה בונה, ורסתי, עקפה את כל המתחרים, מאוד מהר הרוב נסגרו, או נמכרו, התמזגו, התחברו, כל מיני דברים אחרים, וגם בערך שלה ללקוחות. בכלל, אני מאמין בעסקים, שאתה מביא המון ערך, ואתה תמיד נותן הרבה יותר ערך ממה שאתה מבקש, אז זה קל.
אני רוצה כן לחפור בנקודות, גם כי אני מכיר אותה לא רע, כן. אנחנו מדברים על ניהול חברות עם מחזורים גדולים יחסית, ברמת רווחיות מאוד מאוד נמוכה. איך מטיסים את המטוס הזה? מישהו בזמנו נתן את הדימוי שזה כמו להטיס F-15 במהירות של מח אחד, או כמעט בגובה פני הקרקע, משהו כמו 100 מטר מעל פני הקרקע, וברגע שבא לך איזה הר קטן, אתה בקלות יכול לתקוע את האף פנימה. איך מנהלים דבר כזה?
אוקיי, אז פה התיקון הבסיסי הכי חשוב להגיד, זה שזה היה מחזורים גדולים, נכון, אבל לא רווחיות נמוכה. מכיוון שקנתה אותנו חברה ציבורית, אז אפשר לדעת גם, זה קל. אני מאמין אישית, אני לא סוחר טוב, אני לא יודע לקנות בזול, אני לא יודע, אני ממש לא פה, אני אוהב לבד, אמרתי, ערך. וזה למישהו שהוא לא נולד למישהו בשוק, אז יותר חשוב לתת ערך גבוה. אנחנו בנינו מודלים, למעשה זה תמעיל. שהתמעיל מייצר לך רווחיות גבוהה יחסית. עוד פעם, באחוזים, לא בהכרח בסכומים, כשאתה קטן, הסכומים נמוכים, כשאתה גדול זה מאוד משמעותי. ככל שהערך יותר גבוה, אתה יכול רווחיות יותר נמוכה. אני הייתה תקופה שהיא לא מופיעה אצלכם ברזומה, שאני עשיתי עברות לחברות. הייתי למעשה סמנכ"ל כספים שעשה עברות לחברות. ומה שלמדתי שם, בדיוק מה שאמרת קודם, אחוזים רווחיות נמוכים, כל שינוי בתעשייה הורג חברה. אתה יכול לחיות מאוד מרוצה, אתה בדרך כלל, יש את המילה, מי שלמד מנהל עסקים יודע, cash flow is the king, מזומן זה המלך. יש כאלה שחיים ברווחיות של 3%, אבל הם מקבלים את הכסף היום ומשלמים עוד 3 חודשים. יש להם איזה הר מזומנים של 3 חודשים שמצטבר, והם חיים בסרט, הם בטוחים שהם רווחיים. זה כמו נהג מונית שעובד מזומן, הכיס שלו תמיד מלא מזומן, אבל הוא שוכח שהוא משלם על המונית בסוף החודש, והוא צריך לשלם מיסים וכדומה, ובסוף החודש יש לו בור. וכשאתה נמצא ברווחיות נמוכה לאורך זמן, הסיכוי לתקלות הוא אדיר, ואתה נופל, ויום אחד אתה מתעורר, ואתה מגלה שהבור הוא 60% ולא 5%. אז אני לא מאמין בעולם הזה. אני מאמין שאם אתה לא מצליח לייצר ערך כדי לתת לך רווח, תשנה את התמהיל, תעבור תחום, תשנה. בכלל, פיבוט בעולם העסקים, זה משהו מאוד חכם ומקובל. מי שלא עושה את זה, לא קיים. IBM נמצאת איתנו היום 60 שנה או 100 שנה אחרי, אני לא יודע כמה זמן, כי עשתה פיבוט כמה פעמים בחיים. מי שלא עושה פיבוט, לא קיים.
חברה צריכה לאט להשתנות.
כן, זה ממש מחזק את הדברים שאמר, שאומר ג'וש רוזנצווייג, מוראיין אחר שהיה בפרק אחר, שבא מעולם אחר, מעולם הבנקאות, עורך דין, והוא באמת אמר שהבסיס להצלחה שכמעט של כל חברה זה היכולת להשתנות, היכולת להסתכל על העיתותים בשוק, להזיז ימינה, להזיז שמאלה, או ללכת ממש לתחומים אחרים. אז באמת IBM אני חושב שזו דוגמה טובה, אני מקווה שלא נגמר על המזל, כי לפחות בשנים האחרונות עושה רושם שכמעט כל הרכישות שלהם והשינויים שהם עשו לא מניבים את התוצאות, אבל זה, איך אומרים, זה כפי נראה היסטוריונים יחקרו, אנחנו פה בשביל ההווה, לא בשביל לחקור את העבר.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
ואז אחרי שנתיים של וראסיטי, פתאום מין ספין אוף או חברת בת, מור איי-טי. מה הנסיבות שמובילות לזה?
אוקיי, כשאני חשבתי על וראסיטי, מראש רציתי חברת איי-פי. איי-פי זה אינטלקטואל פרופרטי, חברה של תוכנה, שיש מה למכור, שזה לא חברת סרוויסיז, במונחים שדיבר עליהם דני קודם, חברת סרוויסיז מרוויחה סתם 5, 10, 15%, המכפיל שלה יכול להיות X על הכסף, וזה עסקה שנמכרת בכמה עשרות מיליוני שקלים, אולי קצת יותר, כדאו כמה הצלחת. חברת איי-פי יכולה להיות שבוע מאות מיליוני דולרים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ותמיד רציתי חברת איי-פי, רק שאתה יודע, איי-פי עולה כסף לעשות. ואז וראסיטי הייתה מורה את המקפצה, שאנחנו נמצאים בשוק, מכירים, שומעים, ובסוף תבוא איזה חברת איי-פי, וישבנו יום אחד בפגישה, והלקוח מספר, הייתי עם הטכנולוג שלי, והלקוח מספר לנו שהוא רוצה, יש לו תהליכים שרצים בדאטאבייס, ולוקחים את כל המשאבים של המחשב, זאת אומרת, שמישהו מריץ דוח, כל ה-CRM נתקע. ואז יש עשרות...
פשוט בגלל העומס של התהליך, כאילו, שרץ
נכון,
ברקע.
נכון, זה מה שקורה בתהליכי גיבוי בדרך כלל ודוחות, ויש איזה תהליך כזה של המערכת שרץ לעדכון באמצע היום, ותוקע את כל המערכת, והלקוחות שלו כועסים עליו, והוא חייב לבצע סקריפטים אוטומטיים שירגו את התהליך. עכשיו, מכיוון שאמרתי לך גם קודם, שאני אוהב להיות מאוד מאוד טכנולוג וזה, אמרתי לו, אי אפשר להרוג את זה, אם אתה תהרוג את התהליך, יהיה לך תקלה בדאטאבייס, זה נקרא אורה 600, כל דבר. ואז יכול להיות לך רצף של תקלות שהוא היסטרי. הוא מתעקש והוא מתעקש, ולמזלנו, הבחורה שאתה אמורה להביא את הקפה לא מגיעה. אחרי איזה 10 דקות, אז הוא יוצא. ואז אומר לי, עירד, אומר לי, רגע, מה אתה מתעקש? אנחנו עושים את זה לכולם. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אנחנו עושים את זה לכולם, לצבא, לאמדוקס, לאיסית, לכולם, כל לקוח שיש לנו, שיש לו בעיות כאלה, אנחנו מריצים סקריפטים שהורגים את התהליכים האלה באופן אוטומטי לבקשתם, כי אין תהליך אחר לשלוט על התהליכים, על המשאבים, וזה כדי לאפשר למערכת לעבוד. תחשבו שמי שזוכר היה פעם אנטיווירוסים שרצו במחשב, ואז לא היית יכול לקבל אימיילים, כי האנטיווירוס עכשיו בודק את כל המחשב. אז זה מאוד דומה, רק בארגוני ענק, זה אלפי אנשים שלא עובדים.
טוב, צריך גם לשים את הקונטקסט, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אמצע העשור הראשון של שנות ה-2000, וצריך להבין שלכולנו היום נראה, בגלל העולם של הקלאוד, שמשאבי המחשוב הם אינסופיים. זאת אומרת, דובר אז על שרתים ומחשבים שגם היום בפרמטרים שלהם זה דברים חזקים מאוד, אבל בגלל שלא הייתה אפשרות לעשות סקייל אאוט, יחסית, באיזשהו שלב היו נגמרים המשאבי מחשוב, מה שבדרך כלל החברות עשו, הם פשוט קנו בערך פי 2 עד פי 10 יותר מחשוב ממה שהם היו צריכים רק בשביל נקודות הפיק האלה.
נכון, וכשמשתמש מגיע לעומס או חברה, סתם נגיד פרטנר כדוגמה, הלקוח שלנו, טבע, וכמובן כמו שאמרתי גם בנק פועלים ואחרים, כשהמערכת היא בשעות הצהריים פתאום בעומס ואז אלפי משתמשים לא עובדים, בגלל חצי שעה של דוח, להוציא בגלל זה 10 מיליון דולר לשדרוג התשתיות, זה כואב. וכשהבנו שזאת הבעיה, אמרתי, לא יכול להיות, חייב להיות פתרון. ונאמר לי שנבדק בצבא ונבדקו בכל הגופים, אין מצב, אי אפשר לעשות כלום. ואיכשהו אני לא נתתי לזה מנוח, כי זה ממש הצבן אותי והטריד אותי, ועלינו על איזה פטנט, עליתי איזה פטנט, היה לנו ויכוח, כן יעבוד, לא יעבוד, ניצחתי, ועבד. ואז בדקנו עוד פעם, כי לא אמנו שזה עובד. ומפה קם המור, זאת אומרת, יכולנו למעשה, מה שהיה מיוחד במור, יכולנו למעשה בזמן צהריים, לוודא שתהליכים נגמרים תמיד באותו זמן. תחשוב שאתה, כמה פעמים איתנו התקשרנו לטלפון, נגיד לחברת סלולר, ואמרו לנו, תמתין רגע, המחשב לא עובד לי, או AIG, אתה אומר להם, רגע, המחשב לא עובד לי, מה זה מעניין אתכם? אני הלקוח, אני צריך לחכות 3 דקות, כי המחשב שלכם לא עובד בטלפון, גם ככה חיכיתי להגיע לשיחה. ובגלל שהמחשב עובד לאט, אז הם צריכים לפעמים מאות טלפניות, במקום עשרות טלפניות. ברגע שהצלחנו לייצר מצב שאנחנו קובעים את הזמן תגובה של כל תהליך, למעשה על ידי זה שחילקנו את המשאבים יותר חכם במחשב, העצנו את כל המערכות בארגון.
נחסכו... נותנים עכשיו את, בעצם את הפוקוס לתהליך שחשוב באותו הרגע.
בדיוק. ואז כמובן בנינו מנגנון שזה היה מה הכי חשוב לארגון, עם כל מיני אלגוריתמים שהחברה עשו, ונתנו להם בתעדוף. מה שאומר שארגונים גדולים חסכו מיליונים של דולרים, או עשרות מיליונים של דולרים באמצעות התהליך הזה, על ידי התקנה של תוכנה חכמה. זה גם כמובן מה שבסוף, כמו שאמרנו קודם פיבוט, אז כשזיהיתי שהשוק הולך לעולם הביג דאטה, ומערכות הפכו למולטי פרלל, כמו נטיזה, ורטיקה, גרינפלאם, זה מערכות דאטאבייסים מבוזרות, ענקיות. מה זה בסיס נתונים? תחשבו על ספר טלפונים שיש לנו באייפון, זה בסיס נתונים, יושבים שם נתונים, שם טלפון, כתובת לפעמים וכדומה, וכשאתה מחפש את השם, אז הוא צריך, המחשב מחפש לך לפי השם שכתבת, א' ב', ומוצא לך את הרשומה. זה פשוט. בבזק יש בסיס נתונים הרבה יותר גדול, הוא צריך להחזיק את כל המשתמשים בארץ, הוא גם צריך להגיד כל שיחה שעשית, מתי התחילה, כמה זמן היא הייתה, למי איזה מספר טלפון, כדי לחייב אותך בהתאם. במקביל צריך לדעת את התוכנית שאתה נמצא בה וכדומה. ותחשבו על זה שהוא נמחק. אם הוא נמחק יום אחד, ואף אחד במדינת ישראל לא מקבל חשבונית, זה יכול להיות מאוד נחמד. אז צריך גם גיבוי, כדי שאם הוא ימחק. אם עברת כתובת, אז צריך לדעת להתקן. אז זה בסיסי נתונים חכמים שהיו של פעם. מה המגבלה? ככל שיש יותר משתמשים ויותר דאטה, המחשב צריך להיות יותר גדול. הרבה יותר גדול. באיזשהו שלב, אתה נגמר לך הגודל של המחשב. והמחשבים הגדולים האלה היו לי מאוד, הרבה מאוד כסף. העולם לפני כמה שנים עבר לשיטה אחרת. במקום מחשב ענק, חיבור של הרבה מאוד מחשבים קטנים. זאת אומרת, מחשב שעולה $1,000, אבל יש לי 50 ממנו. אז יש לך 50 מחשבים של $1,000. אם אחד יתקלקל, אתה מוציא אותו משקע, מחפיא אחד אחר $1,000, מחבר לחשמל, וזה ממשיך לעבוד. ואז עלויות תיקון, עלויות תחזוקה, עלויות בכלל, 50 מחשבים של $1,000 עולים $50,000. מחשב אחד ביכולת של 50 מחשבים כאלה, יכול לעלות $5 מיליון. זה הבדל. עכשיו, בסיסי הנתונים, בשביל לעבוד בצורה כזאת, היו צריכים לעבור שינוי. כי הדאטה מחולק על פני מחשבים שונים וכדומה, וכדי שיצא מצב שאני לא קורא נתון שאתה הרגע שינית, נגיד אתה עכשיו משנה את הכתובת, ואז אני עכשיו קורא אותה, אז מה אני קורא? את מה שלפני ששינית או אחרי ששינית? כי מחשב אחד יכול להיות להספיק לקרוא ואחד לא הספיק לכתוב. אז יש טכנולוגיה שמנהלת את זה. כל העולם הזה נהיה חדש מאוד, רץ מאוד מאוד מהר, יכולות פי כמה, עלויות הרבה יותר נמוכות וכדומה, ביצועים מטורפים, אף אחד לא ידע לנהל אותם. כשזיהינו את זה, אמרנו, רגע, הצוואר בקבוק שם הוא בגלל הפרלליות, בגלל שיש 50 מחשבים שמריצים את אותו תהליך, למעשה אף אחד לא יודע מה רץ איפה, איזה תהליך רץ באיזה מקום. החוזק השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה. נגיד אחד מתוך 50 אלף הוא קצת איתי. או שהדאטה שיש בו, נגיד אתה לוקח את האלף עד תף, ומחלק אותם ל-26 שרתים, בכל אחד יש אלף, זה קל. ויש עוד. אבל באלף יש יותר שמות. יש הרבה יותר נתונים, אז השרת הזה יעבוד יותר לאט.
והוא זה שיקבע עכשיו
הוא יקבע את הזמן, כי הזמן הוא תמיד חוזק החוליה החלשה ביותר. גם את זה קשה מאוד לתכנן. אז אנחנו שינינו את ניהול המשאבים שלנו לעולם החדש הזה, ששם השרתים עלו הרבה כסף, פטות של מידע וכדומה. והיינו בין הראשונים שם. היינו הכי יעילים, הכי טובים, הכי יפים, כמובן, זה אין ספק, זה תמיד המוצרים שאנחנו מייצרים, אבל אני גם מאמין בהם. ואם זה לא ככה, אז אנחנו נתקן אותם, שזה יהיה ככה. אבל גם היינו בין השאר הראשונים שהבינו את הבעיה ופתרו את הבעיה בשוק, וזה תמיד טוב.
זאת אומרת, זה מעניין, בעצם לקחת צורך שאלה לקוח בודד, והסקת ממנו לגבי מוצר חדש לגמרי.
פלוס פיבוט שנעשה על הדרך.
או, זהו, זה שאלה מעניין, כי זה נשמע שזה לא פיבוט קלאסי במובן הזה של הנה וראסיטי משנה את כיוון פעולתה, אלא בעצם אתה עכשיו יש לך חברה נוספת, חברת בת, ועכשיו שתיהן רצות במקביל, נכון?
נכון, לא, זה, במקרה הזה עשינו שינוי גם בווראסיטי וגם במור. ווראסיטי התחיל לתת שירותים לטכנולוגיות החדשות, מור פיתחה את המוצר לטכנולוגיות החדשות, וגם התאגנו את עצמנו בנושא. זה התחיל אבל יותר פשוט, כי עוד לא היה לקוחות בתחום, אבל התחום היה נשמע כזה מגניב, שהתחלנו אותי לשאול שאלות, מה זה אומר, איך זה עובד, איפה הבעיות. בכלל, כשאתה מקים עסק, או הולך להזדמנות, או בא לעסקה, הכי חשוב לדעת מה הבעיות, מה אתה רוצה לפתור. לפתור בעיות שאין, לא רלוונטי. לעשות, אתה יודע, לקנות, סתם אני אומר, כיסא לילדים, למישהו שאין לו ילדים, זה לא רלוונטי. אבל מי שיש לו ילד, וכרגע מחפש כיסא, זה מאוד רלוונטי. אז חשוב לדעת הבעיות. אז פשוט שאלנו, איפה האתגרים? מה יש? מה עושים ככה? וכשבעיקר עשינו השוואות בין העולם שאנחנו מכירים לעולם החדש. כי מי שהיה בעולם החדש לא ידע מה היה בעולם אחר. ואז הוא לא ידע למצפות. הוא לא ידע מה חסר לו לפעמים. ומי שהיה בעולם שלנו הוא לא ידע, לא הכיר את העולם החדש, כי הוא לא ידע מה אין שם ומה יש שם. אז זה שנכנסנו לעולם הזה יחסית מהר מאוד עזר. היום אחד התחומים האלה זה הצ'טבוטים בפייסבוק. שהוא לא יודע מי אחד התחומים שאני כן מעוניין, משקיע בהם. כרגע יש כמה מיני דברים שונים, זה פשוט אחד שכרגע כל העולם מדבר עליו. זאת אומרת, שאתה...
תחום חם מאוד.
תחום חם מאוד, יש פתאום בטווח של איזה 6-7 חודשים, יש לך 20,000 צ'טבוטים בפייסבוק, שאני לא יודע מי יחיה בסוף, אבל זה אימור, אבל זה תחום שמי שזיהה אותו יחסית מהר, התחיל לתפוס תרוצה, וזה בעל נכס. דרך אגב, לא תמיד הראשון מנצח, יש את לוטוס ומייקרוסופט, כולם מכירים את הסיפור, מי שמציא את האקסל והאופיס הראשון, היה IBM, לוטוס למעשה. אבל הם לא ידעו למכור את זה. עוד פעם סיפור שחשוב לדעת גם שיווק טוב. ומייקרוסופט עשו את האופיס שלהם, הצליחו לעשות את זה, תפסו את השוק. אז ככה היה פיבוט.
אז אתה לא חששת בעצם ממצב שעכשיו, כשיש עכשיו שני אפיקי פעולה, שאולי יש שם חפיפה ביניהם בחברות השונות, אתה עכשיו צריך לפלג גם את תשומת לב שלך לשתיים, אתה צריך לנהל שני אפיקי פעילות, זה לא משהו שיטריד אותך בשלב הזה?
מאוד יטריד, מאוד מאוד, מאוד קשה, ואני לא אחזור על זה. זה מורכב מכמה אתגרים. קודם כל זמן. יש לי בן אדם, נגיד חרוץ, 300 שעות בחודש, ממש חרוץ. כשאתה בטנשן על אחת, אז שנייה אתה לא שם. אז צריך שהצוות יוכל לעבוד גם כשאתה לא שם. שתיים אתגרים של attention, זאת אומרת של אם אתה נמצא במחירה של חברה אחת, אצל אותו לקוח שאתה גם יכול למכור את המוצר השני, איזה חברה, מה אתה עושה? אתגרים. שלוש בכסף. איפה אתה משקיע יותר כסף עכשיו? אתה משקיע יותר זמן וכסף בחברה אחת או בחברה השנייה? אתה
מסתכל? ולא היה לכם, לא הקנתם את מור הייתי מכספי משקיעים, אני מבין נכון.
לא, אנחנו לא לקחנו אופה משקיעים. זה, דרך אגב, זה משהו שהוא מאוד קשה לחיות מהמחירות שלך, כי אתה כל הזמן מצד אחד מוכר, מצד שני משקיע, ואם היה לך רבעון לא טוב, אז אתה ככה לחוץ, ולכן חשוב מאוד לחוץ גז כל הזמן. בכלל, יזם שלא לוחץ גז כל הזמן, לא יצליח. יש את הסיפור מעליזה מרץ הפלאות, מי שלא רץ הולך אחורה, כל הזמן ללחוץ גז וכל הזמן להיות פרנואיד, כל הזמן, אם הכל טוב, סימן שמשהו הולך להתקלקל, כן. ואם הכל לא טוב, אז כנראה הולך יותר גרוע, כל הזמן לצפות לגרוע מכל ולהיות מופתע לטובה, וללחוץ גז, ולא, לא לקחנו כסף, כשהמחירה מגיעה וזו מחירה מכובדת מאוד, אז אתה, אחוזים מאוד ניכרים מהחברה, זה נפלא.
כן. אז במבט בדיעבד, איך היית עושה את מור הייתי עוד פעם באותו המצב? איך היית מתנהל אחרת?
אם היה המצב אופטימלי, תראה, תמיד כל אחד בחיים מתחיל מהנקודה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשבת עכשיו ולהחליט, בוא נעשה משהו תיאורטי. מה אנחנו רוצים לפתח? ונמציא ונמצא שוב, והכל טוב, וזה יזמים צעירים הכי קל להם, כי הנקודת התחלה שלהם היא גמישה. אבל אם אתה עם הורי לילדים, ויש לך משכנתה על הראש, ויש לך ככה, אתה נמצא בנקודה שמאפשרת לך לקחת פחות סיכונים, פחות לעזוב את העבודה הקיימת ועוד. כשאנחנו נמצאים בנקודה שיש לנו חברה פעילה, מוצלחת, עם הרבה נקודות בשוק, אז היתרון זה שזה יכול להכניס לך מוצר לשוק יותר בקלות. החיסרון זה שאתה לא יכול לעזוב את זה וללכת למשהו אחר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, רגע, אני עוזב את זה, מגייס כסף, מתחיל את שלב בשתיים, בעצם אמור. וזה תמיד, אז כל נקודה שאתה עושה, גם צוות, שאתה בוחר צוות לסטארט-אפ, צוות עם סטארט-אפ מגיע. חשוב מאוד לדעת הנקודת מוצא שלהם. כמה attention יש להם לעשות. אני לא ממליץ לאף אחד לעשות, גם אם יש לבד כישורים רב, לעשות שתי חברות במקביל. לא עובד. אף אחד מהם בדרך כלל עובד. זה שהצליח לנו.
אז מה היית עושה בדיעבד? היית נותנת את מור הייתי אולי ליזם אחר שהיה עובד מתחתיך, או שהיית בכלל מפצל את זה לשתי חברות שונות? מה היית יכול לעשות?
זה מראש היה שתי חברות שונות, זאת אומרת, איך שעשינו זה, זה היה מראש שתי חברות שונות.
הם ישבו אבל באותו מיקום גרוף, כן.
ישבנו באותם משרדים, שיש צוותים שונים וכדומה, כשאני הפוקל פוינט של שניהם.
אבל גם מירד, לדעתי, היה מעורב גם בווראסיטי וגם במור.
כן, גם מירד וגם ה-CFO וכדומה. זאת אומרת, צוות ההנהלה מסוים היה צריך לפצל את הזמן שלו. כולנו עבדנו כמו משוגעים מבחינת כמות שעות וכדומה. היה לי סמנכ"ל דליברי שיכולתי לסמוך עליו. ואנשים שאתה מעביר כמה שיותר למטה. בכלל, אחד הדברים שקורה למנהל בוגר, זה שהוא עושה, הוא יותר מבוזר, הוא יותר מבזר תפקידים למטה, יותר סומך, אתה בוחר את האנשים יותר בקפידה, ואתה סומך עליהם יותר לבצע את מה שהם עושים. אז, אבל זה מאוד מאתגר, ואני לא הייתי משנה כלום, בגלל המבנה של הנסיבות, אבל היה נכון, לצורך העניין, להקים חברת סטארט-אפ מההתחלה, מאפס, מנפרד, עושים רק את זה, אם אין כסף, מגייסים כסף, והולכים לכבוש את העולם. זה הכי נכון, דרך אגב, זה מה שאנחנו עושים בבילונג, עושים רק את זה. אתה רוצה מוצר שהוא, נקרא לזה, עתיר משתמשים, שאתה צריך להשקיע במדיה כדי להגיע למשתמשים שלך, אתה צריך הרבה כסף בשביל זה. בטח אם זה מערכת גלובלית של מיליוני משתמשים, אז שם זה, עושים את זה בדרך באוטוסטרדה הראשית.
ובעצם שתי החברות האלה, כמו שציינת מקודם, הן היו שונות במהותן. אחת היא חברת סרוויסז, השנייה חברה שהיא חברת IP, כשאתה ניהלת את שניהן במקביל, התייחסת אליהן אחרת בגלל השוני הזה באופי שלהן?
בוודאי. זה משהו שונה לגמרי. זה כמו, אולי להבדיל, אני לא לתת דוגמה, אבל זה אופי שונה, שונה.
זה איך אחד... זה בא לידי ביטוי בצורה שבה מנכלת את החברה הזו, לעומת החברה השנייה?
שאלה מצוינת.
בחירת האנשים שונה, או הצורה שבה אתה ניגש על הלקוחות ומציג? הרי יש לך בעצם שני חצי מוח שפועלים פה בצורה מסוימת.
יש יותר, יש לך במקביל גם את הטיפול, וגם את המרקטינג, וגם את השיווק, ועוד כמה הצהרות אחרות שבאות בראש, או הזדמנויות אחרות, הולך מסתכלים על זה. אתגרים, כמו שאנחנו קוראים לזה בהייטק, צ'אלנג'ס. אני לא יודע להסביר, אבל זה אחרת. זאת אומרת, זה אנשים אחרים, זה מתכנתים, אלה DBA'ים, פה זה סרוויסי, זה הולך לפי שעות, זה הולך לפי תוצרים, זה שונה לגמרי, זה כובע אחר לגמרי. ועוד פעם, אני אומר, לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה פעם.
כן. אני רוצה לקחת אותך קצת קדימה בזמן. באיזשהו שלב אתם מחליטים שיש הזדמנות למכור את מור. אני מניח שהתנאים בשוק בשלו לכך. ואתה עושה מעשה ש... איך אומרים? אם אנחנו מסתכלים, אתה מכניס שחקן חדש לתוך החברה, את שחר אפעל, כיושב ראש מור, והוא עושה לך מה שקוראים תהליך הכנה של החברה למחירה.
אוקיי.
קודם כל, למה? בוא תסביר את הרציונל של זה. בוא תסביר, אולי תיתן כמה עצות לחבר'ה, חברות שנמצאות בשלב הנפלא הזה. איך כדאי לעשות? מה כדאי לעשות?
אז אני רק אתקן את הפרטים שזה מותקן. את שחר הכנסנו כיושב ראש בווירסיטי, לא במור, כי כשאני מוכר את מור, אני עובר למור. אני הייתי שחקן מפתח בשתי החברות, ואתה צריך להשאיר, איך אמרנו, כשאתה עוזב אחת, אתה צריך להשאיר את השנייה וזה, ושחר הוא בחור מדהים, ובעל יכולות. ושחר, כשאתה מנהל עסקה על מחירה של החברה, סטארט-אפ שאתה הקמת כיזם, הוא כמו ילד. שלך. והילד שלך תמיד הוא הכי יפה, הכי אהוב, הכי חכם, וזה. וכשמישהו מעליב את הילד שלך, אתה לוקח את זה אישית, ואמרתי, גדלתי בבת ים, אז אישי זה לא טוב, וג'ינג'י. וכשאתה מנהל מסע ומתן, הצלחתי להביא את עצמנו להצעה משלוש חברות גדובליות גדולות, אחת מ-200C שכולם יודעים. ואז אמרתי, רגע, בתהליך הזה, ופגשתי את שחר במעלית, הוא היה איתנו באותו בניין כמה פעמים, והוא כבר עשה כמה תהליכים, אמרתי, תראה, אני יודע לעשות עסקים וזה בסדר, אבל יש לי שתי בעיות. אחד, due diligence מול אמריקאים לא עשיתי. שתיים, אני לא רוצה אישית. אם אני, הרי איך הולך תהליך מחירה? אתה חושב שאתה שווה מיליארד דולר, כי אתה יפה, זה הדבר הכי גדול בעולם שהמצאת, אתה יודע, המצאת אבזם חדש לחגורה של ילדים, אבל ברור שכל העולם ירצה לקנות את זה, אני מגזים, אבל בעיניך זה תמיד הילד הזה יותר יפה מכל אחד אחר. בעיני הצד השני הוא צריך להוריד לך מחיר, הוא חושב שזה שווה פחות, וכמה שהוא ישיג את זה, אולי בפחות, זה יותר טוב. אז התהליך הזה מתחיל במצב שהם צריכים להסביר לך כמה אתה שווה פחות ממה שאתה חושב, ולפעמים הם עלולים להגזים בשיחה, ובדרך כלל בשיחה הזאת, אם אתה קצת אמוציונלי, זה יכול להיגמר. ואני העדפתי מידלמן. דרך אגב, גם היום, כשאני עוזר לחברות אחרות, היום אני כבר מנוסה, אני עשיתי 3 אקסיטים ב9 חודשים, אז אני כבר הרבה יותר מנוסה מאחרים. כשאתה לא הפרונט, כשאתה לא, אתה יודע, כשאתה מוכר את הבית שלך, את האוטו שלך, אתה מאוד רגשי. כשאתה מוכר של אחרים, אתה פחות רגשי, יש שיקולים אחרים, הוא אומר לך, תקשיב, זה לא יפה, יש בתים יותר יפים, אתה אומר לו, נכון, אבל זה נמצא בדיוק בפינה, זה הכי טוב, כשאתה לא אישי. כשמדברים מולך, זה אחרת. אז מאוד היה חשוב מידלמן. גם כדי להרגיע את המסרים, כשמקבלים, זאת אומרת, הוא מספר את זה קצת יותר רגוע ממה שהם סיפרו לו, וגם הפוך. לפעמים.
הוא ממתן את ההשפעות הרגשיות בתהליך הזה.
כן, גם יש אימי להתייעץ, תהליך שמנכ״ל הולך למכור חברה. יש שם המון תהליכים. רגשיים מאוד, גם מול העובדים, גם מול השותפים, מול החברה בחוץ או חדום וזה, ואם אתה לא יודע למה אתה נכנס, נגיד אומרים לך ששולחים לך SPA, אתה לא יודע מה זה, אתה חושב שזה SAP, שהם התבלבלו, שזה ERP, אבל לא, הם התכוונו לשאר פרצ'ס אגרימנט, ואתה מגמגם להם בשיחה, אז הם מבינים שאתה לא מבין, ואם אתה, הם חושבים שאתה לא מבין, אז הם ינקנקו אותך, סליחה לעברית במקומות אחרים. אמרתי, מקצועיות, נחישות והתמדה, מה שאני לא יודע, אני קונה. וזהו, השחר מאוד עזר לנו, ובזה שהוא אחר כך נהיה יושב ראש של וראסיטי, זה כאילו מילה חלק מהכיסא שלי שם, ואז יכולנו גם למכור את וראסיטי כמה חודשים אחר כך.
זה מעניין שזה הפעם הראשונה שאני בעצם שומע על החשיבות של איזשהו מידלמן מתווך כזה בעסקאות מהסוג הזה, כי זה שהשפעה מאוד חיובית על התהליך של רכישה. בדרך כלל מסתכלים על המתווכים האלה כאנשים שכביכול באו לגזור קופון. אבל שוכחים שלפעמים יש להם יתרונות מסוימים בתהליכים האלה, וזה דוגמה יפה.
נכון, שחר הוא חבר, אז זה גם קל. בעסקה, בדרך כלל של סטארט-אפ, המידלמן זה הקרן הון סיכון שהחליטה למכור והיא צריכה לשכנע את היזם, או מישהו אחר בתהליך. זאת אומרת, יש תמיד מישהו שמנהל את התהליך הזה. לנו לא היה משקיעים או קרנות, אז זה היה רק אנחנו. וככזה אנחנו היינו תפוח יותר מורכב לצורך העניין לחברה, כי אין להם מנופים עלינו. ומצד שני, לא היה מישהו שמצד שלנו יודע לנהל את התהליך הזה בצורה מושלמת. רק לסבר את האוזן, עסקה עם חברה אמריקאית יכולה להגיע להרבה מאוד מאות של עמודים. מאות רבות של עמודים. עסקה עם חברה ישראלית יכולה להיות 10 עמודים. זה הבדל. זה חברות ציבוריות בשני המקרים, אבל פה יהיה, יורדים לכל אות וכל פרט, ופה הרוב יהיה בסדר. בדקנו. אז התהליך הוא מאוד מאוד חשוב. אני בכלל מאמין שבהתייעצות, אני בדרך כלל מחליט מאוד מהר ועושה, אבל איפה שיש ספק, מתייעצים עם האנשים הרלוונטיים והחכמים. היה לי את המזל, שגם היה לי את החבר שיעזור לנו להוביל את התהליך, להבין את התהליך. זה מאוד חשוב. עכשיו שאני עשיתי כבר כמה כאלה, וגם עזרתי לאחרים לעשות עוד, אז אני רואה כמה המשפט הנכון במקום הנכון משנה את התוצאה. זה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה, מדברים על זה בסרטן, זה גם נכון. יש טיפולים שאם אתה פשוט נמנע מלעשות אותם, התוצאה היא הרבה יותר טובה מאשר אם אתה מישהו, יש כל מיני כאלה שמנסים לקרוא דברים מיותרים. אבל בעסקים זה מאוד מאוד נכון. אם אתה, כל דבר שאתה עושה, אם אתה עושה אותו נכון, אתה חוסך את כל האירועים שאחר כך. מכירים את זה 90-10? שמעתם פעם? 90% מהדברים קורים לך בגלל 10% מהדברים שעשית. התבלבלת בהתחלה, עשית תהליך לא נכון, אתה אחר כך 90% מהזמן מבזבז זמן בשביל לתקן את זה. אז זה אפשר לחשוב אם אתה חושב מקדימה. בכלל, כל אחת מהתהליכים האלה, חברות, קמו מראש עם תוכנית. זאת אומרת, כל מה שקרה, קרה בגדול על פי תוכנית שהייתה מוכנה מראש. ולכן גם מור הוקמה כחברה נפרדת, כחברת IP, ולא כחברת בת, משיקולי מס, משיקולי מכירה, משיקולים כאלה ואחרים.
ואז כחלק בעצם מתהליך המכירה, אם אני מבין נכון, אתה הופך להיות בעצם עובד עכשיו של EMC, ומקימים בארץ בעצם מרכז פיתוח של פרויקט שנקרא פיבוטל של EMC, או של, אתה יכול להגיד של גרין פארם, אני חושב, כן. שהיא חברת בת או חטיבה, סליחה, של EMC. תן לנו קצת מושג כללי מה זה פיבוטל ומה היה במרכז הפיתוח הישראלי.
אוקיי. ההיסטוריה של EMC קנתה את חברת גרינפלאם, שזה בסיס נתונים פרללי, שהם קנו אותם בזה, לפי הפרסומים בסביבות 400 ומשהו מיליון דולר, והם קנו עוד את מור, והם קנו עוד חברה בשם פיבוטל לאבס, שפיתחה אפליקציה לקלאוד. וחמישה ימים אחרי שהם קנו אותנו, הם יזגו את כולם לחברה שנקראת פיבוטל. ופיבוטל הייתה מתמחה בעולם הקלאוד וביג דאטה, כשכל הפתרונות שלנו משולבים אחד בתוך השני. חברת בת של EMC, סך הכל השווי נכון להיום ב-2.8 מיליארד דולר, שזה המומחיות שלה, ו-EMC בכלל עובדת בחלוקה, שיש חברת סטורג', יש חברת וירצ'ל, VMware, שזה חברה שעוסקת בווירצ'ל משינס, והיא מנסה להפריד את הכל לחטיבות, זה חברות נפרדות, הם קוראים לזה פדרציה. פיבוטל היא חברה שהבסיס של ההנהלה שלו בקליפורניה, לכן היא שונה מאוד מ-EMC, ש-EMC היא בבוסטון, זה גם אופי התנהגותי שונה. אתה מגיע עם חליפה לקליפורניה, צוחקים עליך, קוראים חסות. אתה נראה להם כמו איש מחירות. ואם אתה מגיע בלי חליפה לבוסטון, אז אתה כנראה לא רציני, אתה יכול להתחלף עם אחד האנשי IT שם.
זה ממש רואה הבדלי תרבויות.
לגמרי, לגמרי. גם בחזות, גם בהתנהגות, גם בתרבות. אתה לא תראה פינפונג ונקרא לזה פוסבול בבוסטון, אבל אתה תראה את זה בפיבוטל בקליפורניה. זאת אומרת, משרד בקליפורניה שאין בו את זה, נתפס לא טוב. משרד בבוסטון שיש בו את זה, נתפס לא רציני. זה מדהים, ממש מדהים, גם בהבדלי גישה, ולוקח זמן מישראל לדעת. אתה לומד את זה מאוד מהר, אבל אתה צריך לדעת לשים לב לדקויות האלה, בהתנהגות שלך, זה מאוד משנה איך אתה נכנס לפגישה. ואז אני ניהלתי את הסניף פיתוח הישראלי, עבדתי גם בכיף עם כמובן אורנה ברי של EMC ישראל מנהלת הפיתוח וכל ה-EMC קיבלו לדעו אותנו מאוד יפה, גם טוצ'י, כולם, היה חוויה מאוד כיפית מבחינת הקבלה הזאת, גם כשהתקבלנו, גם כשהיינו שם וגם כשסיימתי לעבוד שם, רק מילים טובות יש לי.
אתה בכל זאת יזם שכבר היו לו חברות משלו וגידל דברים לבד והכל הזאת, פתאום חוזר להיות חזרה חלק מקורפורט מאוד גדול. איך אתה מסתדר עם זה ברמה האישית?
בולע את הרוק. אמיתי, כאילו, הימים לא עוברים. כמה שנתנו לי חופש פעולה והלכו לקראתנו, עדיין קורפורט גדול מאוד קשה, בגלל זה גם סיימתי שם בדיוק מתי שיכולתי. לא בגלל שהם היו לא בסדר, פשוט זה מאוד קשה לגוף שיכול לקבל החלטות מהר, לשבת בגוף, לא משנה כמה אני בכיר, שאני חייב ישיבות וועדות והתייעצויות, שיכולות, מה שאתה יכול לקבל החלטה ביום, לקבל בחצי שנה במקרה הטוב. מאוד קשה, מאוד קשה. זה קשה לכל היזמים. אני רואה הרבה חברים שלי שמוכרים חברות וכדומה, כולם נכנסים לאותו זה. יש, אתה, אם אתה מצליח לעשות שינוי, אתה אומר, אוקיי, גמרתי את הפאזה שלי בחיים של הסטארט-אפ. עכשיו אני נח. אני עובד 9 שעות כמו כולם פה, עובד בקצב של קורפורט, במושגים של יזם זה ממש נח. ואז כולם מרוצים. אני לא ראיתי יזמים שהצליחו לעשות את זה. זאת אומרת, אומרים את זה. גם אני אמרתי את זה. אני, בסדר, אני אכנס לקצב, בהתחלה גם רציתי לשנות את העולם מתוך פיבוטל, ואז הבנתי שזה עוד יותר קשה. ואז אתה פשוט מגלה שזה באיזשהו שלב בוער בך משהו.
אבל למה זה בוער בך? הרי זה כבר השלב באמת. אני עכשיו, אני אקח עכשיו את הכובע של אשתך ההיפותטית.
כן.
ואני אומר לך, תשמע, זהו, עבדת נורא קשה בכל השנים האלה. הצלחת, עשית את האקזיט שלך, והצלחת והכל. למה להמשיך לעבוד קשה? למה לעשות לשבת בלונג טייל ולהתחיל עוד פעם, עוד חברה? מאפס ולגדל אותה. למה לא לנוח על זרי הדפנה?
כן, אשתי אומרת לי את זה.
אשתי ההיפותטית, זה גם אשתי ההיפותטית.
כן, זה נכון. תראה, אני מרגיש ביום יום, אני מאוד מוצלח בזה. אנחנו כצוות, אנחנו משנים את העולם. כל דבר, פעם שיפרנו את עולם המחשוב ברמות גבוהות מאוד מבחינתנו, היום התחושה שלנו זה שאנחנו ממש הולכים להציל את העולם, זאת אומרת, במחלות כרונית וסרטן אנחנו רואים את זה, וזה עוד כלום ממה שאנחנו מתכננים, זו תחושה נהדרת, ולשבת כל היום ושחק, לא יודע, טניס או משהו, לא יודע, נראה לי כמו לא, חוסר תועלת, יש אש, כמו כל אחד, כמו מי שעושה ספורט, שהוא צריך להמשיך לרוץ גם מחר, גם היום הוא רץ, גם מחר הוא רוצה לרוץ, וזה משהו שטבוע בך, והעבודה הזו בסטארט-אפ, שמצד אחד עבודה קשה, המון שעות, המון לחצים, כל הזמן אתה צריך לחשוב על מה קורה מחר, ומה קורה בעוד חודשיים, ומה קורה בעוד שנה. אם אתה מסתכל רק על מחר, אתה תיחשל. אתה צריך להסתכל 2 קדימה, את כל האתגרים שהולכים להיות לך, לבנות חלופות, להתכונן להכל. וזה מאוד מאתגר. מצד שני, הצלחות הקטנות, שגדלות להצלחות גדולות יותר, וכדומה וזה. אני יכול להגיד, בבילונג, למשל, עכשיו, לא מזמן, השגנו את הבית חולים הראשון, שיעבוד איתנו רשמית וכדומה. וצהלות שמחה במשרד, ופתחנו בקבוק יין וכדומה. ועכשיו הוספנו את הבית חולים החמישי, וזה היה נחמד. הודעתי להם באימייל, שהוספנו, כי זה כבר לא אמריקאי, וזה עוד אחד ישראלי, וזה בסדר, וזה נחמד וכדומה, וזה הבדל. ועכשיו שאנחנו עושים איזה משהו ענק בחול, אז גם כן, יש איזו התרגשות נורא, יש איזו תחושה נהדרת לעשות משהו, שאתה בונה אותו מאפס, יוצא כלל תוכן ויוצא איזה חלום. לפחות אצלי.
אוקיי, אז עכשיו אני אוציא אותך מהעבודה הקשה. אחד מהתחביבים שלך זה ירי מעשי. זה משהו שאתה לוקח איתך עוד מהתקופה שבה עבדת על מערכות ה... איך זה נקרא? FTS, שאני חושב שזה הראשי התיבות.
יפה לך.
בתחילת שנות ה-20.
יפה, הקשבת, כן.
זה מה שאני עושה כמראיין.
כן. כן, ירי, אני, אני יורה ירי מעשי כבר הרבה שנים, אני כבר 17 פעמים אלוף ישראל בירי מעשי, יש לי מדליית כסף מאליפות העולם, יש לי גם תוצאות כמה פעמים בשלישייה, באליפויות.
אולי תסביר גם מה זה ירי מעשי, כן, לפני
הכל. קשר מוקב, מה זה ירי מעשי?
ירי מעשי זה ירי שמשלב סיטואציות של כמו מחבלים ובני ערובה, אתה יורה עם אקדח סטנדרטי, או אקדח יותר מיוחד עם סקופים עליו, עם קומפנסטור, עם מפצי סטייה, כשיש לך איזשהו תהליך של תרגיל, יש מכשיר שנקרא פאקט, מה שהיה FTS שלי פעם, והוא למעשה מוציא ביפ, אתה יורה את כל המטרות, מחליף מחסניות, קדימה, קריאה, שכיבה, כל מיני דברים, אוטובוסים, חגיגה כיפית, מטרות זזות, וסופרים את הניקוד חלקי הזמן שעשית. ואז מי שעשה את המקסימום ניקוד, במינימום זמן, מנצח. שזה אומר גם קשר עין, גם חשיבה, כל צעד, הכל מתוכנן וזה חכם. מאוד דומה לירי מבצעי, אבל ברמות על. זה ספורט בינלאומי, יש יורים מכל העולם. עוד שבוע וחצי זה אליפות אירופה, יש 800 יורים שם כמעט, מכל העולם. משהו, חוויה מאוד מתקנת. וכשהייתי חתום קבע בצבא, אז הציעו לנו, היינו חייבים לקחת אקדחים או עוזים, מי שהיה בגילי. ואמרתי, רגע, אם אני מסתובב עם אקדח, אני צריך לדעת לראות. אז נחשמתי לקורס ירי מעשי. תאהבתי. ואז גם זכיתי אחר כך באליפות הראשונה שלי, ואחרי האליפות הראשונה שלי, המצאתי את המכשיר הזה, FTS. אני מאוד אוהב לנצח, אבל אני ממש שונא להפסיד. אני ממש שונא להפסיד.
ויש לך אקדח ביד.
כן. למרות שגם לאחרים יש אקדח הזה.
כן. זה מתכון לתחרות מעניינת.
כן, זה נכון. גיליתי שרוב האלופים בעולם, כמעט בכל ספורט, אם זה פינפונג, אם זה טניס, אם זה קייקים, כל דבר, ג'ודו, הם שונאים להפסיד. כי מה שקורה, אתה הרי לא נולד אלוף. אתה פעם ראשונה, אתה יורה בסדר, אתה עושה כל דבר. אתה עושה בסדר. ואז אתה מקבל, אתה אומר, וואלה, יש לך פוטנציאל, אבל. ואז אתה מתאמץ עוד יותר, ואתה חושב שעכשיו אתה בסדר, ואתה מקבל עוד איזה כפה קטנה. ואז אתה מתאמץ עוד ועוד ועוד. ומי שמתעקש, עד שהוא מנצח, אז הוא נחשב אלוף. זאת אומרת, להיות מישהו אלוף פעם אחת, אז זה נחמד. יכול להיות שאלו פוקס, מישהו היה רע באותו יום וכדומה, אבל להיות אלוף לאורך זמן, ואני רואה את זה מאחרים, מתחומים אחרים שאני מעריך, זה אופי. זאת אומרת, אם שאלת אותי קודם, זה משפיע לי על האופי, כן, כן. כל עסק שאתה פותח בחיים, או כל הזדמנות, גם ילד, הוא לא ישר נולד פרח מדהים ויודע הכל, יש שלבים קשים שמשקיעים בהם ומשתפרים וכדומה. השאלה אם כשקיבלת כפה, התקפלת והלכת, או התרוממת והשתפרת. אז כן, זה...
אני שמעתי וריאציה על העיקרון הזה, שהגלגל מסתובב, אתה צריך להחזיק בו, והחוכמה זה להחזיק כשהוא למטה. אם אתה לא עוזב כשהוא למטה, אז הוא יחזיר אותך חזרה למעלה, אולי בשלב מסוים. אבל איך הצלחת להמשיך ובעצם 17 פעמים להיות אלוף ישראל? זה אומר אימונים לאורך זמן, התמדה, עם כל שאר הפעילויות שלך, הצלחת להמשיך ולהחזיק את התחביב הזה בצורה... ברמה כזו?
כן, גם בשנים האחרונות אני פחות פעיל באופן טבעי. כבר בשביל שלב השתעממתי, אז פרשתי. כאילו, היה לי 10 שנים רצוף שהייתי אלוף ישראל, ואז באמת עליתי על הבמה ואמרתי די. וחזרתי אחר כך, כי מישהו אתגר אותי. אז חזרתי שוב לנצח. העבודה היא כמו כל דבר בחיים. אם אתה כל היום בעבודה, ואתה לא עושה ספורט, ואתה לא מנקה את הראש עם משהו אחר, זה יפגע בך.
אנחנו בדרך כלל פונים למאזינים, פה עשינו את זה קצת מאוחר, אז קיבלנו רק שאלה אחת. נתי לוי שואל, עשיתם את האפליקציה את בילונג, למה היא מיועדת רק לסרטן?
אוקיי, שאלה מצוינת. אנחנו התחלנו עם סרטן, כי כולנו אמרנו, חווינו את המחלה הזאת וראינו את הכאבים האדירים. אמרנו, בכלל, אנחנו רוצים לטפל במחלות כרוניות. אבל בוא נראה שסרטן זה המחלה הכי כואבת, הכי מוכרת, הכי רלוונטית שאנחנו מכירים. וחשבנו להיכנס לכרוניות בעוד 2 בערך, משהו כזה. כמו שזה נראה כרגע, אנחנו כנראה נהיה בעוד 2 מחלות כרוניות כבר במהלך 6 חודשים הקרובים. האפליקציה כבר, אנחנו מדברים עם כמה גופים כדי שהיא תהיה כרונית, לכל מיני, יש מחלות, יש לב, יש טרשת, אפילפסיה, יש כל מיני... סוכרת, מבקשים איתנו כל מיני פתרונות לכל מיני דברים, נראה מה נעשה. בהחלט אנחנו נעשה את זה כבר ליותר מסרטן. זה, הצורך הוא עצום, הוא ברור, ולמזלנו עלינו על איזושהי פריצת דרך, בדרך שאיך אתה נותן הכי הרבה ערך לחולים, ומצד שני לרופאים זה לא מציק מדי כשהם נותנים שירותים, ונשארים אינגייג'מנט לאורך זמן. זאת אומרת, מישהו נכנס למערכת, הוא פעיל, ואז הוא, צורך העניין, אם הוא עכשיו בנסיגה של המחלה, אז הוא קצת פחות פעיל, אבל הוא נשאר שם, כי הוא יצטרך אותך אחר כך, זה יוצר ערך לאורך זמן. אז כן, בהחלט אנחנו נכנסים לעוד מחלות, ואם יש מישהו שרוצה מחלות אחרות, והוא מוביל אותם, אתה יודע, יושב ראש של עמותה כזאת או אחרת, או דברים שרוצה ליצור אותנו קשר, אז בכיף.
איפה הוא יכול ליצור אתכם קשר, למשל, לאתר?
כן, ניכנס לאתר שלנו, belong.life, שזה המסר שאנחנו גם רוצים להעביר. המטרה שלנו, זה המישן שלנו, זה לשפר את איכות החיים ואת אורך החיים של החולים במחלות כרוניות. ויש שם אימייל, פשוט לכתוב לנו אימייל.
מעולה. אז יש לנו מסורת בעושים עסקים, שבה אנחנו מזמינים את המרואיינים שלנו, להציע לנו את האנשים, את המרואיינים לפרקים הבאים, אנשים ש... הם היו רוצים לשמוע אותם וללמוד מהם דברים מעניינים וחשובים, ואולי אפילו לבוא ולראיין איתנו לפעמים ממש את האנשים האלה בתוכנית. מי האנשים שאתה היית רוצה לשמוע ועושים עסקים?
יש את שלום הנובה, בחור משכמו ומעלה, בעיניי, מלח הארץ, אני מאוד מעריך אותו, והוא גם היה מהמקימים של סלקום, מקים טלקומים בחול, עשה הרבה מאוד הצלחות בעולם, אם אני לא טועה גם אלוף משנה בצהל, בחור, אוהב הארץ, תורם הרבה, ויש לו חוכמת חיים וניסיון, גם בגיוסי און, גם בהקמת חברות, גם בתפעול, גם בארגונים, שלא ראיתי אצל הרבה מאוד אנשים. והוא בן אדם שבכלל שווה להכיר.
אלירן, תודה רבה.
תודה.
עושים עסקים. עמרן לוי.
זהו, עד כאן. תודה לאלירן מלכי על הרעיון, ונאחל לו הרבה בהצלחה בניסיון לסייע לחולי מחלות קשות, לעבור את האתגרים האדירים שמולם בשלום. יש לכם שאלה לאלירן מלכי? רוצים להוסיף או להעיר על משהו ששמעתם בריאיון? בקרו באתר הבית שלנו, ranlevi.com/biz, כדי להגיב על הפרק או כדי להציע מרואיינים מרתקים נוספים. עושים עסקים גם בפייסבוק, לינקדאין, אייטיונס, ואת כל הכישורים תמצאו באתר הבית שלנו. ידעתם שיש לנו אפליקציה באנדרואיד? חפשו עושים עסקים בחנות האפליקציות של גוגל. עושים עסקים הם המפיק עידן כהן, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.